בתחילת פרק שלישי דנה בשאלה האם אדם מקנה דבר שלא בא לעולם, כמו פירות דקל. עביד ידע עתו, זה עתיד להיות, אבל עכשיו זה לא בעולם. יש מחלוקת תנאים, מחלוקת המוראים. להלכה אנחנו סוברים שאין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם. בשביל להקנות דבר הוא צריך שיהיה אצלך, ברשותך, וקיים עכשיו. יש עוד סוגיה שנראה אולי בהמשך שהיא קשורה, זה שאדם לא מוכר או מקדיש דבר שאינו ברשותו. גזל ולא נתייאשו הבעלים, שניהם אינם יכולים להקדיש זה לפי שאינו שלו וזה לפי שאינו ברשותו. כאן אנחנו מדברים על דבר שנמצא בעולם והוא שלך, רק הוא לא בשליטתך, מישהו לקח את זה ממך. יש איזושהי חפיפה וקשר בין הדברים, נראה בהמשך, אבל כרגע הנושא הוא דבר שלא בא לעולם. זאת אומרת, יש לך את הדקל אבל אין לך את הפירות. יש דבר שאולי הוא בעולם אבל הוא לא נמצא אצלך, כי הוא עוד לא הגיע אליך, לא בגלל שהוא היה לך, לקחו אותו. כמו שהגמרא בדף ט"ז אומרת, מה שתעלה מצודתי היום, מה שירש מאבא, כל הדברים האלה זה דברים שקיימים בעולם, אבל הם לא נמצאים אצלך, אתה עוד לא קיבלת אותם. הנושא עבד, גם זה דומה לאין אדם, לדבר שלא בא לעולם. אבל הנושא שלנו, אני עושה עסקים, אני יודע ש... האמת היא שהיום בשוק יש מה שנקרא עסקות עתידיות, אנשים מוכרים וקונים נפט, יש אנשים שעושים מיליונים מעסקות עתידיות. אני אבל מוכר עכשיו דבר, אני אומר, יש לי קרם ולקראת סוף השנה יהיה ענבים, אני מוכר לך את הענבים האלה. ההלכה היא שהמכר הזה לא חל, כי אין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם. השאלה היא למה, השאלה הראשונה, והשאלה האם תמיד זה ככה, ועל מה בנוי הכלל, הכלל הזה. אז באחרונים יש שתי גישות. יש גישה שאומרת שהסיבה היא, וזה הזרם המרכזי אולי, הסיבה היא שאין לה קניין על מה לחול. קניין צריך להתאפס במשהו, החפץ צריך לעבור מאדם לאדם. אין לקניין על מה לחול. אם דבר לא בא לעולם, כן? זה לא כמו דבר שאינו ברשותו. דבר שאינו ברשותו, החפץ יש לקניין על מה לחול, רק אתה לא בא עם על הדבר הזה, ואז אולי אתה לא יכול להקנות, אולי זה הלכה וסמיכות דעת. אבל פה פשוט אין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם, זה בגלל שאין לה קניין על מה לחול. קניין זה שחפץ משתנה מעמדו, הוא מקודם היה של רובן ועכשיו הוא של שמעון, אבל אם החפץ הוא לא בעולם, על מה יתפס הקניין? אין לה קניין על מה לחול. יש אבל הבנה אחרת שהנודע ביהודה שולל אותה, אבל אם אנחנו נתעמק בראשונים ובאחרונים נראה שיש לה מקום, שזה בנוי על גמירות דעת, על סמיכות דעת. דהיינו, באמת זה לא מפריע לי שאין לה קניין על מה לחול, זה לא פוגע בקניין, אלא האלף בית של קניינים זה שהקונה והמוכר יש גמירות דעת, אנשים יודעים על מה שהיה פה קניין. או, תודה רבה לך, מי שעוד אין לו דפים יכול, כן, שרקוע. האלף בית של קניין זה שאנשים גומרים בדעתם, אז אם זה דבר שלא בא לעולם, אין גמירות דעת. הבן אדם אומר, לא, זה לא עסקה רצינית, הוא לא שם לך דעתם. לא שם לך דעת. האמת היא, אנחנו מדברים כבר על פרק שלישי, אבל מי שראה את הגמרא בדף ט"ז, הגמרא שמשתמשת עם המושגים של סמכה דעתה ולא סמכה דעתה בסוגיה של מה שתעלה מצודתי או מה שירש מאבא, ובגלל זה מי שדן עם הנודע ביהודה, זו תשובה ארוכה מאוד, רצה להגיד שהעניין של אין אדם מקנה דבר שלא בעולם בנוי גם הוא על גמירות דעת. הוא אמר, הנה כתוב שם בגמרא, פה סמכה דעתה, פה לא סמכה דעתה, הגמרא שם מחלקת בגזלן. אבל הנודע ביהודה שולל את זה ואומר באירוניה, היה מגיע לך ישכוח על זה שגילית לנו חדשות. זה בשביל הנודע ביהודה, מה זה חדשות? חדשות זה לא מה שבעיתונות, אלא חדשות זה החידוש הזה. אבל החידוש הזה הוא לא נכון. תראו במקור אחד, עוד כתב הרב, זה מי שהוא דן איתו בשאלה ותשובה, לחלק בין קטן לקטנה, וכתב דאנה דלינה לחספה, ויהיו השכיחו המרגנית, זאת אומרת שכאילו הנודע ביהודה התחיל, הוא סיחרס, והוא גילה מרגנית, ביבמוד אף קופטט בדברי רשי שכתב דלא סמך דעתה וכוונתו, משום דבר המציאה דף ט"ז עמוד א' מבואר במד סמך דעתי קונה אף דבר שלא בא לעולם, ולזה משני רבין דהפך הלא סמך דעתי לפי שיכולה לצאת במעון. לא משנה לנו כרגע הדיון, על כל פנים הוא מדייק מרשי שהסיבה שאין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם זה בגלל שלא סמך דעתה. אומר הנודע ביהודה, עד כאן שורש דבריו, ואני אומר הפריון נמטלי, מגיע לך שכוח, או היה מגיע לך, זה באירוניה כזה, היה מגיע לך ישר כוח שישמיענו חדשות אשר לא שמענו מעולם, לחלק בדבר שלא בא לעולם בין סמכה דעתי או לא. וסוגיה דבב המציע ענה לא סמכה דעת הרב המשיג, זה שימוש בלשון אופל הלשון, לא שמך דעתך להבין את הסוגיה שם, כן, שהיא לא קשורה. ואני לא רוצה כרגע להיכנס איך הוא מסביר, הנודע ביהודה מסביר שהסוגיה שם שמשתמשת בשמך דעתה, אבל אין כוונתה שאין אדם מקנה דבר שלא בעולם קשור לסמיכות דעת, זה בכלל לא הנושא, אלא שם השאלה היא, אחרי שכבר בן אדם משיג את הדבר ביד ורוצה להקנות, האם הקניין יחול? הוא רוצה להקנות, וזה לא קשור לסוגיית דבר שלא בא לעולם, שהשאלה היא האם אני יכול לסגור עסקה, לעשות ביזנס על דבר שלא בא לעולם. על כל פנים, הנקודה שהבאתי פה מהנודע ביהודה, מה זה? הנקודה היא, הנודע ביהודה מביא שהרב המשיג רצה להגיד שדבר שלא בא לעולם קשור לסמיכות דעת, ואומר הנודע ביהודה פריון נמטה, מגיע לך ישר כוח על זה, אבל זה לא נכון, כי גילית לנו חדשות שלא שמעתם אוזן מעולם, וזאת לא הסיבה. אין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם לא בנוי על גמירות דעת, לא בנוי על זה שבן אדם אומר זה לא עסקה רצינית כי מי יודע אם זה יבוא, לא, אלא מה הסיבה? הנודע ביהודה לא אומר, אבל הפירוש השני המרכזי הוא פשוט מאוד, קניין צריך להתאפס על חפץ, חפץ צריך לעבור מרשותו של רובן לרשותו של שמעון, אם הדבר לא בא לעולם אין לה קניין על מה לחול. האם יש נפקמינות? כן, שום שיעור, ודאי לא שיעור כללי, לא יכול לעשות חקירה בלי לתת נפקמינות, אבל לא, קודם מתחילה השיעור, הלמדנות, אחר כך יש נפקמינות, כן, בואו ניקח כמה וכמה נפקמינות. יש ריבש, הריבש מביא תשובה של מישהו ששמע בשם בנו של הראש להסביר פרשה במחירת הבכורה, דבר מאוד מעניין שהראשונים דנים בו מהוכחה מהחומש. כתוב שיעקב קנה מעשיו את הבכורה תמורת לחם ונזיד עדשים. נשאלת השאלה, הרי מכירת הבכורה זה לזכות בנכסים ובעניינים או במעלות אחר כך עתידיים, או דברים עתידיים, או בכורה זה לקחת פי שניים בירושה, פי שניים בירושה, עכשיו עוד יצחק חי, הרי זה דבר שלא בא לעולם. אז יש תשובה שהריבש אומר שהוא שמע מישהו, זה ששאל את הריבש אמר שבגלל זה כתוב ויאמר לו יישבע לי וישבע לו. למה יעקב דרש מעשיו שבועה? כי השבועה מכסה את הבעיה של דבר שלא בא לעולם. אין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם, אבל אם נשבעים זה מועיל. והריבה שולל את הדבר. תראו במקור שניים, עוד כתבת שראית כתוב בשם הרב רבינו יעקב בן הראש, שכתב בשם הראש זד, והמקנה דבר שלא בא לעולם אם נשבע על ככה שקנה קונה ואפילו מת המקנה המקח קיים, וראייתו ממחירת הבכורה שמחר עשיו ליעקב, וכתיב יישבע לי. מקנה דבר שלא בא לעולם, אבל עם שבועה זה מועיל, והנה יישבע לי. תשובה, לאו הראש זל ולא רבינו יעקב, שזה בעל הטורים, חתים מעלי. כאילו כשמשתמשים בביטוי הזה, זה לא מוסמך. אני לא מאמין שהם כתבו את זה, לא חתום שזה בשמה. למה? איני רואה לתלות בגברי רברי ועקבתיו סברה זו, שאין לה על מה שתסמוך. אין לה על מה שתסמוך. וגם הראיה שהביאו בשמם אין לה עיקר, לפי שהיה קודם הדיבור, זה לפני מתן תורה, ומן לימלן שלא היה אדם מקנה אז דבר שלא בא לעולם. והשבועה הייתה לרב חדמילטה שלא יערר עשיו בדבר, כי הכירו יעקב בזד יאיר ואיש זרוע לפיכך ישביעו. אומר הריבה שאני לא מוכן להאמין שהראש ורבינו יעקב בעל הטורים שאומרים את זה בשמו אמרו דבר כזה. הרי השואל אומר, היית כתוב בשם הרב יעקב בן הראש? אין דבר, לא מאמין. איזה מין סברה עקומה הזאת? והיה ראיה, איזה ראיה מביאים מיעקב ועשיו? זה היה קודם מתן תורה, קודם הדיבור, ומי אומר שהוא השביע על זה? אז בוא נלך שלב אחרי שלב. קודם כל, מה שהוא אומר שלא הראש ולא רבינו יעקב חתימי על זה, אכן, רבינו יעקב והראש חתימי עליו. כי, דבר לא ידוע, לנו מפורסם הספר בעל הטורים, שהכל כתוב בחומשים שם, עם כל מיני גמטריות ורמזים ועניינים. זה בעל הטורים הקצר, אבל הטור כתב לפני כן ספר ארוך, לא מפורסם, התפרסם לפני 200 שנה, אבל החידה כבר ראה אותו והיה לנגד עיניו. זה נקרא פירוש בעל הטורים הארוך, בעל הטור על התורה, ושם הדברים מפורשים. אז קודם כל בואו נראה שחתים מעלי. תעברו למקור שלוש. נחרק היום תימה, מה שייך, מה המחר שייך בבחורה בדבר שאינו דבר שנתפס בקניין? ואם משום ירושת פשניים הקיימלן מה שירש מאבא מחור לך לא אמר כלום. ואדוני אבי הרוס זל מדקדק מכאן, מי שמוכר לחברו דבר שאין הקניין חל עליו, כגון מה שירש מאבא, ומי שמוכר מיל ועל פה שיש לו על אחרים שאינה נמכרת, חייבים לו כסף, אבל זה מיל ועל פה, ונשבע עליו שהמחר חל מכוח השבועה, לא מבעי שקופין אותו לקיימו בשביל שבועתו, אלא אפילו שמחר עליו כדי חזין הנחה דקרוע למחר בשביל השבוע. הנה חתום על זה. אז כן, כן אמר את זה גדולי עולם, הטור והראש. על מה באמת הסברה? לכאורה הוא אומר אין לה מה שתסמוך. נראה לה אני יודעתי לומר ששורש המחלוקת בין הריבש לבין הטור והראש זה מה היסוד של אין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם. הריבש סובר שזה בגלל שאין לה קניין על מה לחול. אין פה, לא עשית, הקניין לא נתפס על דבר שלא בא לעולם, כי אין לה קניין על מה לחול. מה ישנה שבועה כן נשבע או לא נשבע? גם אם נשבע, עדיין הקניין לא יכול לחול. אבל הראש סובר שהבעיה היא בגמירות דעת, לא סמכא דאיתי של הקונה, או לא סמכא דאיתי של המקנה. כשאני מדבר, כן, דיבורים דיבורים, הכל דיבורים. כשאדם לא בא, עד שלא היה קניין, כשאדם מקנה דבר שלא בא לעולם, לא סמכא דאיתי, באה שבועה וגומר את סמיכו דעת. אז המחלוקת פה תלויה בנקודה אם יש גמירו דעת כן או לא. מה? לא נכון.
יש סבא חשוד.
לא? באותו יום היה...
איך הוא יכול לסמוך על שבועתו של
עשיו? אז זה סתם שאלה על הראש. כן, מה אתה לומד מזהו?
אם זה הסברה...
בסדר, אז זאת לא הבעיה ש...
אם הסברה ש...
לא, זה לא מעניין. האמת היא שאיסב פחות מעניין אותי, אבל הראש הרי לא כתב את התשובה שלו בשביל איסבים, או עשבים למיניהם, כן? הוא אמר, תראו מה הוא אומר. אדוני אבי הראש, זה מדגדי כאן מי שמוכר לחברו. אני עוד אשאל, יש לי כן שאלה על איסב.
עכשיו גמיר הודעת.
מה?
הוא אמר, ניתן לגמיר הודעת. מה זאת אומרת, שחפת
בגלל שאני אומר אתה לא רציני, לא, כשאני צריך להעביר לך חפץ אז אני רציני, כן, החפץ חל, אתה יודע עכשיו, קניתי, מכרתי,
לא התחייבו, חפון גמירו דעת, זה מצד האום זה מה, שאדם אימן את החפץ,
אז הוא לא יודע, הוא לא חושב שהשני יקיים, באה שבועה וגורמת לו שאני בטוח שתקיים, בטוח שתקיים. עכשיו אני גם רוצה לענות, מה שכן אתה יכול לשאול מאיסב, לא בגלל שאיסב היה רשע, אבל איך אתה יכול ללמוד דין כזה, אולי זה קודם מתן תורה, וזה היה קודם הדיבור, אבל אני חושב שזה בכלל, הקושיה לא מתחילה, כי הרי השאלה של מחר חל או לא מחר חל, ושאלה בגמירו דעת, היא לא בנויה קניינים, זה לא איזשהו הלכה למשה מסיני, א' ב' של קניינים, יש חזוני שכותב שהוא שמע בשם אביו שקניינים הם קודם כל גמירו דעת, אחר כך איזה צורות או משהו יש כבר, זה יש מחכמים קבוע, התורה קבע, לא שייך להקשות מקודם מתן תורה. אומר הראש, אני רואה שאין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם, זה סברה בסיסית, זה סברה בגמירו דעת. אז אם אין אדם מקנה דבר שלא בעולם, זה קודם מתן תורה היה צריך להיות בעיה. שבועה פותרת את הבעיה, אז לא שייך להקשות מקודם מתן תורה. כי העניין של קניינים והעניינים של גמירו דעת זה שאלה של הנהגה אנושית, זה לא איזושהי הלכה של הלכות. אז אם אין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם, זאת סברה של חוסר גמירו דעת, אז גם קודם מתן תורה. ואם שבועה פותרת את העניין, אז גם אחרי מתן תורה. המעניין הוא שראיתי, שנייה אחת, ראיתי באור חיים הקדוש, שהאור חיים הקדוש על פרשת תולדות הוא מצד אחד סובר שבאמת העניין של אין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם זה בנוי על גמירו דעת, מצד שני הוא סובר ששבועה לא פותרת את הבעיה של גמירו דעת, אולי באמת כמו שנתנאל טוען, תכף תראו. זאת אומרת, ומצד אחד מה שהנודע ביהודה אומר שישמיענו חדשות, זה לא חדשות, יש אור החיים כזה, רק אותו אור החיים שסובר שזה לא גמירו דעת, הוא סובר ששבועה לא פותרת את העניין של גמירו דעת. תראו, ואור החיים במקור 4, ויומר ישבה לי, טעם שהוא צריך לשבועה להיות כי יש בבחורה פרטים שהם דברים שאין בהם ממש, כמו הכבוד והמעלה, שעליהם הקפיד יעקב לעבודת בית אלוקין ושיא בבחורות. וכפי תורתנו הקדושה, אין אדם מקנה לו במחר ולא במתנה דבר שאין בו ממש כידוע. אי אפשר להקנות דבר שאין בו ממש, שימו לב, לא מדובר פה דבר שלא בא לעולם. הדבר שאין בו ממש, לזה נתחכם לזכות בדבר על ידי שבועה. לכן הוא הסכמת פוסקי התורה, כי השבועה חלה בין הדבר שיש בו ממש בין הדבר שאין בו ממש, והוא אומרו היא שווה לי. אז אור החיים אומר, אתה יודע מה נשבעים? כי הבחורה שם הייתה כוללת מעלות של כבוד שאין בהם ממש, ועל זה מועילה השבועה. אבל עכשיו הקטע שחשוב לי, והנה שבועה זו לא תספיק לקניין דבר שלא בא לעולם, כי טעם בין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם הוא לצד דלא סמכה דעתי דלוקח, וכן מוכח במציא דף י"ו. האור החיים סובר שהסיבה שאין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם זה בגלל שאין גמירו דעת, לא כמו שאומר לנו איתי ביהודה חדשות ישמיענו. אבל אם היה דעתו סומכת הייתה נקנה, אבל שבועה לא תועיל בזה, ולכן הוא צריך לטען כיום. האורחה היא חצי, הוא איתנו חצי נגדנו, זאת אומרת הוא חצי בזה שעניין שיהיה אדם הכלל הרע שלא בעולם זה בגלל חוסר גמירו דעת, אבל הוא סובר ששבועה לא תעזור. למה? אולי כמו שנתנאל אומר, אני מסביר שגמירו דעת הבעיה היא בזה שהאדם אומר הוא לא יקיים, אז על ידי שבועה הוא יקיים, אבל אולי חוסר הגמירו דעת הוא בגלל שאני אומר אולי לא יהיה בידך לקיים, אולי זה לא יהיה, מי יודע אם ייצאו פירות דקל. אולי, זאת אומרת, אם חוסר גמירות הדעת היא שהוא לא תקיים, שבועה עוזרת, אבל אם גמירות הדעת הוא אולי לא יהיה בידך לקיים, אז אולי שבועה לא תעזור, אולי זה יהיה ההבדל בין הדברים. כן, אני מכיר דקלים שגם אבידי דעתו, אבל לא עשו, אז בסדר. אבל אתה מבין שיש פה שני צדדים, אפשר לשמוע את השני הצדדים, נכון? אז אם זה לא היה פירות דקל, אז לגמרי האורח חיים היה צודק, כן? אז לגמרי האורח חיים, מה יעזור שבוע? באמת אבידי דעתו, אלא אולי לא תקיים. יחד עם זאת יכול להיות שתמיד יש איזושהי נקודה של חוסר, אתה יודע מה, אפילו אני אגיד ברור שאבידה דעתו, אבל אולי גם נתנאל להתכוון להגיד שזה זה לא רציני, לא בגלל שאני חושב שלא תקיים, אלא זה נראה לא רציני, השבועה עושה את זה רציני. על כל פנים השתתנו לפחות דבר אחד, שני צדדים לחקירה, הנה האם זה חוסר גמירו דעת או האם זה אין לה קניין על מה לחול. ראינו נודע ביהודה ואור החיים שאומרים במפורש את שני הצדדים, ואמרנו שבזה הנפקמינה, ולכן הראש טוען ששבועה מועילה, בגלל שהוא הלך גם הוא בשיטה של שזה חוסר גמירו דעת, והוא סובר ששבועה מועילה. אז הנה לנו נפקמינה אחת. נפקמינה שנייה, הגמרא אומרת בבבא בתרא שמזכה לעובר לא קנה. אדם מזכה לבנו, או סליחה, למי שהוא עובר, סליחה, אתה רצית לשאול, לא אפשר, כן.
הדוגמות של הקורא הביא מהרש, אם נקראים
דם שלא בעולה? כן, מצוין. יש ברמב"ם מבואר, וגם מי שיראה את התוספות בדף ט"ז יראה שגם מה שתעלה מצודתי וכולי, הכל זה עניין של אמנם זה דבר שלא הגיע לרשותו, מה שתעלה מצודתי, אבל זה בגדר אין דבר שלא בא לעולם. תוספות שם בדף ט"ז בדיבור מתחיל מה שירש מאבא, שואלים שם למה זה לא קשור לסוגיה שאין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם. גם הדברים האלה זה בעצם יסוד של דבר שלא בא לעולם. באמת חשבתי שאולי יש מקום לחלק בין דבר שלא בא לעולם לגמרי לבין המקרים שהראש מדבר עליהם, אבל על פי ההלכה ודאי שהרמב״ם הלך בדרך הזאת, זה הכל קשור למסגרת שלנו מכיר דבר שלא בא לעולם. גם תוספות בדף ט"ז הבינו כך, אדם לא יכול להקנות לעובר, שימו לב, מדובר שהוא רוצה להקנות לו חפצים קיימים, אז החפצים קיימים, אבל העובר הוא לא נולד, אז זה נקרא להקנות למי שלא בא לעולם, לא להקנות דבר שלא בא לעולם, אלא להקנות למי שלא בא לעולם, זה נקרא מזכה לעובר, ומזכה לעובר לא קנה. מבואר בגמרא שכשאדם מקנה לעובר שהוא בנו, יכול להיות, יש דעה בגמרא בבבא בתרא בדף קמ"ב שקנה. למה? הועיל ודעתו של אדם קרובה אצל בנו. אדם את הבן שלו, גם אם הוא עובר, הוא אוהב מאוד, ולכן אמנם אין אדם מקנה למי שלא בא לעולם רגיל לעובר, אבל לבנו מקנה בגלל שדעתו קרובה. מה יש שדעתו קרובה? אומר השיט המקובצת, ואגב יש פה סוגריים, השיט המקובצת, כן, שאפשר לחגוג על זה דרך השיעור שלנו, אבל אנחנו נלך, שימו לב, הועיל ודעתו של אדם קרובה אצל בנו, מכאן נראה תמה, דאין אדם מקנה דבר, שימו לב, אתם רואים, הדבר כתוב בסוגריים, כתוב לדבר, אין אדם מקנה לדבר שלא בא לעולם, משום דלא גמר ומקנה תוספי הראש. בואו נקרא את זה עם הסוגריים המתוקנות, דהיינו עם הסוגריים המרובעות. כי הרי הנושא הוא להקנות לדבר שלא בא לעולם. אין אדם מקנה לדבר שלא בא לעולם, לעובר, זה לא בעיה שאין לה קניין על מלאכות. יש לה קניין על מלאכות. ויכול להיות שגם העובר הוא בעצמו נחשב גברה של קונה, הוא יכול להיות לו מעמד של קונה. אבל אין אדם מקנה לדבר שלא בא לעולם, לעובר, בגלל שאין גמירות דעת. אומר התוספי ראש, זה הסיבה בגמרא שלבנו גמר ומקנה. מכאן נראה עוד פעם, תמה דאין אדם מקנה לדבר שלא בא לעולם, משום דלא גמר ומקנה תוספי ראש. אם נקרא את הסוגריים בלי התיקון, אז ממש כתוב פה במפורש שגם דבר שלא בא לעולם, גם זה בגלל שגמר ומקנה. מה נפקמינה? האם, תגידו לי רבותיי דיינים מומחים, האם אדם יכול להקנות לבנו דבר שלא בא לעולם? אם החיסרון הוא, חשבון הוא פשוט, אם החיסרון הוא שאין לה קניין על מה לחול, אז שיהיה בנו, שיהיה אוהב אותו הכי גדול, אבל אין לה קניין על מה לחול. כשיש לה קניין על מה לחול, אז זה שאלה של גמירות דעת. אבל אם זה בעיה שאין לה קניין על מה לחול, מה יעזור גמירות דעת? אבל אם גם דבר שלא בא לעולם, זה בעיה של סמיכות דעת, של גמירות דעת, אז אדם לבנו יקנה דבר שלא בא לעולם? האם יש מישהו שאומר דבר כזה? אז א', כן, אם אני אגרוס את הסוגריים, אז גם הראש אומר ככה. אבל נעזוב, נגיד שהראש דיבר על לדבר שלא בא לעולם. יש מבית שהביא אותו השער המלך וחולק עליו. מבית. אומר המבית, תראו במקור 6, ספר שער המלך. הציור שם הוא דבר מאוד נחמד, לא הבנתי לגמרי מה. המזכה לעובר לא קנה, שימו לב, ואם היה בנו, הועיל ודעתו של אדם קרובה אצל בנו, קנה. זה פשוט לנו, מזכות לעובר. כתב המבית חלק ב' סימן קוף למד זין, הלאה שצוותה שכל האלגריה שתצא מן החתול, כן, זה חתול, עד זמן פלוני, שיתנו לביתה. מה זה האלגריה? אני לא הצלחתי להבין, אבל זה כנראה היה חתול מוכשר, או שהחתול הזה היה עושה תופס עכברים והיו מעבירים אותו והיו עושים איתו כסף, או שהוא היה חתול של קרקס, כן, חתול אבל שמייצר כסף. כן, יש גם דברים כאלה, אם פה בשעלבים היינו מצליחים לזה, היינו יכולים להיות כולנו מיליונרים והחתולים של שעלבים, כן? אבל כנראה לא כולם מוכשרים כמו החתול שהיה שם. החתול שעושה כסף. לאה הקנתה חתול, אבל לא הקנתה את החתול. היא הקנתה לבנה או לביתה כל האלגריה שתצא מן החתול עד זמן פלוני שיתנו לביתה. זה ממש להקנות דבר שלא בא לעולם, זה כסף שייצר, זה פירות דקל. החתול יעשה כסף, ואני אומר, ביתי, את זוכה בכל הכסף שיעשה מהחתול, מכאן ועד זמן פלוני. אומר המבית, דאף על גב דאף ודבר שלא בא לעולם, אין כאן בית מיחוש. משום שדעתו של אדם קרובה אצל בנו, וגמר הוא מקנה. והביא ראיה מדברין הפרק מי שמת דף קוף מבית עמוד בית, אמר רבי יוחנן המזכה לעובר לא קנה, ואם תאמר משנתנו היא לדעתו של אדם קרובה אצל בנו, ואם כן כי איך היא דמשום דעתו של אדם קרובה אצל בנו מקנה לעובר שלו שהוא דבר שלא בא לעולם לדבר, הוא הדין שאדם מקנה לבנו ולביתו דבר שלא בא לעולם. דבר שלא בא לעולם, עולה דבר שלא בא לעולם, כי הדד איננו. וראיתי לערב, מוערך אלפן, ויוברו דבר בספר מחיי, שתמע עליו. מחלוקת. העובדות הן שראינו שלזכות לעובר לא קונה, אבל אם הוא בנו קונה. נחלקו המבית עם שער המלך, עם הרח אלפנדרי, האם מה קורה, האם גם נגיד שאדם יכול להקנות לבנו דבר שלא בא לעולם? מבית אומר כן, מערך אלפנדרי אומר שלא. במה תלויה המחלוקת? הרי ברור לנו, וראינו את זה בשיטה, שהסיבה שאין אדם מקנה לדבר שלא בא לעולם זה בגלל גמירות דעת, ובכל זאת לבנו יש, בגלל שלא שם חדעתי, בכל זאת לבנו שם חדעתי. אז אם הטעם שאין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם זה גם כן בגלל חוסר גמירות דעת, צודק המבית. אז אדם לא מקנה דבר שלא בא לעולם, אבל לבנו מקנה דבר שלא בא לעולם. אבל אם החיסרון הוא שאין לה קניין על מה לחול, אין ללמוד, זה שתי פרשיות. אז לבנו, שזה בעיה של גמירות דעת, מקנה כשהוא בר, אבל הוא לא יכול להקנות לו דבר שלא בא לעולם. הנה נפקמינה נוספת, דיברנו על שבועה, דיברנו על בנו. ונראה לומר נפקמינה שלישית. שימו לב, אתם יודעים שיש קניין סיתומתא. פעם נתנו שיעור שלם, מפתח לעניינים של הקניינים, והסברנו מה זה קניין סיתומתא. הרי יש קניינים דאורייתא ויש קניינים שחכמים תקנו, כן, כסף, שטר, חזקה, משיכה, הגבהה, כל הקניינים. יש אבל קניין שהוא סיתומתא. קניין סיתומתא זה קניין שסוחרים נהגו בו. זאת אומרת, יש רגע שממנו אין חזרה. והוא נקרא סיתומתא, יש פירושים בראשונים מה זה, כן, פה הוא לומד, המורדכי, זה היו עושים סימן על החביות, שברגע שעושים את הסימן, כולם מביאים דוגמה היום לעניין הזה של סיתומתא. מי שיודע בברוסות של היעלומים, אפשר לדבר ואפשר לחזור עד ש... תוקעים יד ואומרים את המילה מזל וברוכה. מזל וברוכה זה הגמר. גם הסינים וגם ההודים שנכנסו עכשיו חזק לשוק היעלומים, גם הם יודעים, העסקה אומרים מזל וברוכה. ברגע שאומרים מזל וברוכה העסק נגמר. מה דין תורה במזל וברוכה? לא נתתי כסף ולא משכתי ולא הייתי. זה מעמד סיתומתא. וסיתומתא קונה בגלל קניין הסוחרים, ורוב, יש דבר אברהם ארוך בזה, וגם אותו חזוני שהזכרנו שמזכיר בשם אביו, זה לא שסוחרים המציאו קניין. מי הם? סוחרים מבינים בכסף, לא מבינים בהלכה. אבל כיוון שכל עניין של קניינים זה גמירו דעת, שמרו טוב את המילים, כל נושא של קניין, אנשים מדברים, מדברים, מדברים. אבל צריך להגיד רגע, זה רגע של על חזור. אז רגע של על חזור, יש כסף, יש שטר, יש חזקה, מאותו רגע זהו, אי אפשר לחזור. הסוחרים יצרו גמירו דעת שברגע שעושים סיתומתא, נגיד מזל וברוכה, מאותו רגע אין חזרה. והקניין הזה תופס, אי אפשר לחזור. שאלה שנשאלה, האם אם יש קניין סיתומתא, נגיד באותו בורסת היעלומים נוהגים בסיתומתא, ומנהג הסוחרים להקנות דבר שלא בא לעולם, הנה זו שאלה מאוד מעשית, אני אומר לכם, היום העסקים הגדולים זה עסקות הטבעיות, כן? האם לזה יעזור סיתומתא, כן או לא? זאת אומרת, אם יש מנהג שהסוחרים נוהגים שאצלנו כן, תקיעת כף על ידי שאנחנו תוקעים כף, זהו, מקנים גם דבר שלא בא לעולם. שימו לב, מורדכי, מחלוקת במורדכי. מקור שבע. מי שנדר לחברו להיות בעל בריתו, להיות הסנדק, או למול בנו, צריך לקיים לו. אם הבטחת למישהו שהוא יהיה מועל או סנדק, אתה צריך לקיים לו. ואף אגב דין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם, גם אם הבטחת את זה הרבה עוד לפני שאפילו נולד לך מישהו או לפני הברית, מכל מקום הועילו מנהג בני אדם שנודרים ביניהם זה לזה ומקיימים, המנהג הוא כך, צריך לקיים. וראיה מדאמרינא בבבא מציעא, היי סיתום תקניא, פירוש רושם חביות, שזה הסיתומתא, ואתרא דקניא ממש, קניא הסיתומתא בשביל שכך נהגו, הכי נמי כך נהגו. וצריך לעיין, הוא אומר, צורך עיון. ומי הוא רב יחיאל אומר, דאם הוא מתנה בהודעה מעוברת, אין בכך כלום. דעה ודבר שלא בא לעולם. דלא דמיא לסיתומתא, דאתם בא לעולם ומועיל בקניין. היא כך מועיל המנהג להחשיבו כקניין גמור, אבל דבר שלא יועיל לו קניין כמו בדבר שלא בא לעולם, לא מצינו שיועיל בו המנהג להחשיבו כקניין גמור. האם סיתומתא, הסוחרים נוהגים מנהג גמור שהם לא חוזרים בהם, הסוחרים נהגו להקנות דבר שלא בא לעולם, האם זה מועיל כן או לא? מביא המרדכי מחלוקת. מה שורש המחלוקת? כל בר דעת מבין שורש המחלוקת בחקירה שלנו. אם בעיה שאדם מקנה דבר שלא בעולם זה חיסרון בגמירו דעת, סיתומתא פותר את הבעיה של גמירו דעת, ככה עושים הדבר הזה. אם אדם מקנה דבר שלא בא לעולם זה שהקניין לא יכול לחול, אין על קניין מה לחול, לא יעזור גם סיתומתא. מנהג סוחרים זה שקניין מועיל גם על דבר שקניין מועיל בו, גם סיתומתא נחשב קניין, אבל דבר של קניין לא מועיל בו, מה יעזור סיתומתא? לעומת זאת הצד השני אומר לא, כל הבעיה היא חוסר גמירות דעת. אז מאותו יסוד של סיתומתא, מאותו היסיבה שסיתומתא היא קניין שתופס על פי דין תורה, הרי לא היה פה כסף ומשיכה, אז אני אומר לא אכפת לי, כסף ומשיכה נועד למירודת, יש מירודת בגלל קניין הסוחרי. אז אותו דבר אני אגיד, זה דבר שלא בא לעולם, אני אגיד בסדר, קניין, הדבר שלא בא לעולם זה בגלל חוסר מירודת, יש פה מירודת. אבל אם הסיבה שאין אדם הקניין דבר שלא בא לעולם זה אין על קניין על מה לחול, אין ללמוד סיתום תמועיל על דבר שבא לעולם. כן,
כמו
בי עצת שזה עניין של מירודת, אבל סיטוט זה רק עושה אותו רמה של מירוסטס כמו שער קניינים, אבל איזה יותר מירוסטס מכניין רגיל. לא, אבל נכון, אבל אם אני אשאל אותך, סליחה, מי שיסתכל יצא, תגיד רגע, מה זה, זה מהתורה, איך זה מועיל מהתורה, מה תגיד לו? תגיד לו, התורה, כל מה שמפריע לה, כן? הרי תגיד לו, זה לא משיכה, לא שטר, לא כסף, לא אגבה. אז מה תגיד לו? תגיד לו, לא אכפת לי. התורה העיקר לה, כן, זה שיהיה גמירו דעת. הצורה הזאת, כן, סיתום אתה מגלה לי, יש איזשהו דבר שעושה גמירו דעת.
גם
כן,
אם משיכה עושה גמירו דעת, זה לא מספיק גמירו דעת.
כן, לא, אבל מצוין. אבל פה נכון, מצוין. אבל פה זה גופה הם גמרו בדעתם. פה את זה גופה הם גמרו בדעתם, מה? הם גמרו בדעתם להקנות דבר שלא בא לעולם. אז מאותה סיבה שהם אמרו בוא נגמור בדעתנו שזה יהיה קניין, הם אמרו בוא נגמור בדעתנו לא לחזור בנו מדבר שלא בא לעולם, מדבר שלא בא לעולם. נקודה נוספת, והיא קצת מסובכת, והיא קשורה לעניין הקדש. תשימו לב, הכלל הוא שכמו שאדם לא מקנה דבר שלא בא לעולם, ככה אדם לא מקדיש דבר שלא בא לעולם. איש כי יקדיש את ביתו, מה ביתו ברשותו, זה אדם, זה כשזה דבר שאינו ברשותו. אם אין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם, ככה אדם לא מקדיש דבר שלא בא לעולם. לא מגדיל. יש דיון בפוסקים, האם הוא יצטרך שזה יבוא לעולם לקיים נדרו מצד נדר. אחד המקומות היפים שרמב״ם הביא ראיה מיעקב אבינו, עשר עשרנו לך, הרמב״ם בעצמו, בהלכות ערכים וחרמים. אבל אין אדם מקדיש דבר שלא בא לעולם, ההקדש לא חל. בא בית יוסף ומחדש שכל זה בקניין דמים, אבל בקדושת הגוף חל גם על דבר שלא בא לעולם. זאת אומרת, הקדש של בית המקדש יש לו שני מחלקות. יש מחלקה אחת שאנשים מקדישים, ההקדש הוא כמו ביזנס כזה, שאנשים מעבירים לו חפצים, וההקדש מוכר אותם כדי שיהיה לו כסף לקנות קורבנות ועניינים. אז קודם כל אנשים מקדישים, ובבחינה זאת ההקדש הוא כמו בית מסחר רגיל. אלא ההבדל העצום הוא שכשאתה לוקח מבית מסחר רגיל אתה גוזל, אז זה רק זלה, זה רק ממון. פה, אחרי שהקדשת ואיזה הקדש, יש גם מעילה, יש את הקדושה של הדבר. אבל בעצם מצד קדושת דמים העסק עובד שהקניין מביא קדושה. יש קודם קניין אחר כך קדושה. קדושת הגוף זה עובד הפוך. אתה אמרת זה יהיה קורבן, כן? אז בעצם והוא הולך להיות קורבן, אז עיקר הדבר הוא הקדושה שחלה על החפץ. ברגע שחלה הקדושה על החפץ, החפץ הוא לא שלך, לכן גם שם יש מעילה. מחדש הבית יוסף במקור 8, הוא אמנם מדבר על קונמות, אישה מעשה ידיה משועבדים לבעלה, אבל היא יכולה להיפטר מזה בצורות מסוימות. אם אישה מקדישה, אומרת מה שאני אעשה, מה שאני אעבוד יהיה קודש, אז כתוב שבעלה צריך להפר לה, ואם לא הפר לה אז זה קדוש. נשאלת השאלה, למה בעלה צריך להפר לה? הרי כשהיא מקדישה את מה שהיא תעשה, בשלמה היא אומרת אני מקדישה את הידיים, זה משהו אחד, יקדשו ידיים. אבל אם היא מקדישה את מעשה ידיה, אז הרי היא מקדישה את מה שהיא תעשה, זה דבר שלא בא לעולם. אומר הבית יוסף בדעת הרמב״ם שקדושת הגוף חל גם על דבר שלא בא לעולם. תראו במקור 8, ולפי כך אני תמה על הרמב״ם שכתב פרק י"ב מלכות נדרים, אמרה יקדשו ידי לא עושה, משה נדרה שלא יענה במעשה ידיה, דמשמע דבנדרה נמי שלא יענה, לא יענה במעשה ידיה צריך להפר, והמאי הדבר שלא בא לעולם הוא. ונראה שהרמב״ם סובר בכי הסיקנה שאני קונמות, היינו לומר בכיוון דחמירי מפקה מדי שיעבוד משום בקדושת הגוף נינו, כלומר שאין פדיון לדבר הנאסר בקונם. קונמות של נדרים זה כמו קדושת הגוף של קורבנות. אילקה חיילי אף על דבר שלא בא לעולם, ועד אמרינן דאין אדם מקדיש דבר שלא בא לעולם, היינו דווקא במידי דאינו קדוש אלא קדושת דמים. רק שאדם מקדיש קדושת דמים לבית המקדש, אני מקדיש קדושת הגוף וקונמות, זה חל הדבר שלא בא לעולם. לכאורה מה הסברה לחלק, ואיפה נעלם הכלל שאין אדם מקדיש דבר שלא בא לעולם? היסוד הזה, כבר תוספות אמרו את זה במקור 9, תראו, ידיים יתנו בעולם ואבי כמקדיש דקל לפירותיו דמעני אפילו למען דאמר אין אדם מקדיש דבר שלא בא לעולם. והוא הדין, הגמרא לא הייתה צריכה להגיד מצי לשנויה שאני קונמות לקדושת הגוף. הגמרא לא הייתה צריכה להגיד שמדובר פה בדבר שבא לעולם, אלא קדושת הגוף. דהיינו, שימו לב, אם אדם אומר אני מקדיש פירות דקל למה? אם אני מקדיש, או נגיד ענבים, אם הוא יגיד אני מקדיש ענבים לבדק הבית, אז אני אגיד אם הענבים לא נמצאים זה פירות דקל ולא חלה עליהם, אין אדם מקנה דבר שלא בעולם. אבל אם נגיד אני מקדיש את הענבים או את היין שיהיה מהם לנסחים, שזה קדושת הגוף, והוא הדין לקונמות לנדרים שהם כמו דרגה של קדושת הגוף, זה פרשה בנדרים, חל אפילו שזה לא נמצא. מה הסברה לחלק? לאיפה נעלם הדבר שאין אדם מקנה דבר שלא בעולם? והדבר לא מוסכם בראשונים, וזה מחלוקת, הקצות במקור 10 גם הוא מביא, והוא אומר, ונראה בשיטת רש"י, ואף על גב, הוא מסיק מזה שגם אין אדם מקנה דבר שאינו ברשותו, יהיה חילוק בין קדושת הגוף לקדושת דמים. נראה בשיטת רש"י, ואף על גב בקדושת דמים לא חי לה בדבר שאינו ברשותו, ויהיה לפינן מחי הקדיש את ביתו קודש, היינו דווקא קדושת דמים. אבל שור תם למזבח, אפילו דבר שאינו ברשותו חי לה. וכיוצא בזה כתב בכסף משנה על הרמב״ם, וסביר עלי בקדושת הגוף חי לה אפילו בדבר שלא בא לעולם, אף אגב בקדושת דמים לא חי לה בדבר שלא בא לעולם. וכן כתב ברן, ואם כן יש לומר הוא הדין לעניין דבר שאינו ברשותו, כל זה נראה לנו דודי. שימו לב, הקצות עוד עושה הליכה הלאה. אם אני רואה שבעין אדם מקדיש דבר שלא בא לעולם, יש חילוק בין קדושת הגוף לקדושת דמים, גם דבר שאינו ברשותו גזלו לך, גזלו לך, או השור תם, הוא כבר עומד להסתכל או משהו, אבל לקדושת הגוף אדם לא מקדיש דבר שאינו ברשותו, קדושת הגוף כן חד. מה הסברה לחלק בין קדושת דמים לקדושת הגוף, ולאיפה נעלם הכלל שאין אדם מקדיש דבר שלא בעולם? נראה לומר שזה בדיוק היסוד שאמרנו, צריך עוד איזושהי עברה. פשיטה שעם החיסרון של דבר שלא בא העולם זה של הקניין על מה לחול, אין שום סברה לחלק בין קדושת הגוף לקדושת דמים. אין מקום לחלק ביניהם. אין מקום לחלק ביניהם. אין לקדושה על מה לחול. וככה באמת על כל דבר כזה חלקו ראשונים אחרים ולא קיבלו את הדבר. הראשונים שעושים חילוק בין קדושת הגוף לקדושת דמים סוברים שהבעיה שאדם מקדיש דבר שלא בא לעולם זה חיסרון בגמירות דעת, ועל הקדש אין בעיה של גמירות דעת, כי עיקר החיסרון של גמירות דעת זה מצד הקונה. כן, שם יש עיקר חיסרון גמירות דעת, גם אפשר להגיד שהמקנה לא רציני, אבל בהקדש זה עסק שלך עם הקדוש ברוך הוא, מה שייך שם חיסרון של גמירות דעת, אין בעיה של גמירות דעת. לכן אפשר, לכן גם ההשוואה של הקצות בין דבר שאינו ברשותו לדבר שלא בא לעולם, כי בדבר שאינו ברשותו ודאי זה חיסרון בגמירות דעת, כן? חיסרון בגמירות דעת, גם שם חל על קדושת הגוף. הייתי שאלו אותי, ופה זה לא ענינו, אז גם אם זה נכון, אז גם בקדושת דמים, זאת אומרת ככה, אנחנו אומרים ככה, אם זה בעיה של גמירות, של אין לה קניין על מה לחול, לא מתחיל העסק. באמת אין הבדל שאפילו קדושת הגוף, אין לה קניין על מה לחול. אבל אם זה בעיה של גמירות דעת, אז בהקדש מצד עצמו לא צריך להיות בעיה של גמירות דעת. ולכן מובן מאוד למה קדושת הגוף, אחד. היית תגידו זה כל כך נכון, אז גם בקדושת דמים זה צריך להיות, וזאת השאלה. התשובה היא, קדושת הגוף, וזו הייתה הקדמה שהקדמתי, בקדושת הגוף העסק עובד, תמיד השאלה איך מתחיל. קדושת הגוף קודם חלה קדושה, ואז נובעת מזה הבעלות. וברגע שאת הקדושה אני מצליח, מזה נובעת הבעלות. אבל קדושת דמים זה עובד הפוך. קודם זה צריך להיכנס לרשותו של הגזבר, ואחרי שזה נכנס לרשותו של הגזבר, אז מתחילים ענייני הקודש. וכיוון שכך אצל הגזבר אני מתייחס אליו כמו עסק רגיל, אחרי שנכנס לרשותו של הגזבר אז מתחילים העניינים. לכן כיוון שאצל אדם רגיל אין גמירות דעת, אז לא שייך פה לדון על ההקדש, כי ההקדש יחול רק אחרי שהיה פה הקניין. מה שאין כן קדושת הגוף, שזה עובד הפוך, קודם חלה הקדושה ובזכות הקדושה יש את הקניין, אז הקדושה הצלחתי להכיל, בגלל שכל הבעיה של דבר שלא בא לעולם זה חוסר גמירות דעת, אבל לא שאין לה דבר על מה לחול, אז קדושת הגוף חלה וממילא חלה הבעלות. היינו צריכים להרחיק קצת יותר מזה, אבל אין זמן. סיכום הדבר, חקירה מרכזית בין אדם מקדיש דבר שלא בא לעולם, מקדיש דבר שלא בא לעולם ומקדיש. האם החיסרון הוא חוסר גמירות דעת, או החיסרון הוא שאין לה קניין על מה לחול? ראינו שאומנם אני יהודה ביהודה אומר באופן מוחלט שזה לא קשור לגמירות דעת, אבל ראינו מפורש, כן, אמרנו ארבע נפקמינות או חמש נפקמינות, כבר לא זוכר. א', שאלה האם שבועה עוזרת או לא עוזרת. ב', האם אצל בנו שקרובה דעתו, נגיד שמקנה דבר שלא בא לעולם, סיתומתא והקדש קדושת הגוף, האם שייך לחלק בין קדושת הגוף לקדושת דמים לעניין הזה של דבר שלא בא לעולם. עד כאן.